לא להשאיר עקבות, לא לפזר סימנים. אני במקום הזה ממילא אינני נשארת. לא לכתוב מכתבים, לא לאסוף מזכרות, תצלומים, לא לסדר אותם בשלשות באלבומים. לא לאסוף מסמכים, לא לאגור בקיץ, לא לסייד, לא לשפץ, לא להתנחל. בחושך לפרוש מן השיירה העוברת, אולי אחרי מחלה קשה, כמו רחל. העניין הזה לא חשוב ולא נכבד. אבק דרכים מתאמר לרקיע. אין לי צורך להגיע.
למה טיוטה? השיר הזה שלא ולא ולא, לא להשאיר כלום. בעצם פותח את הספר, מסעות שלך על הפרישות.
ידעתי שהשיר הזה של טיוטה שחזרתי אליו הרבה מאוד פעמים, הוא שיר של ויתור מאוד עמוק על, על שושלת, על המשכיות, על הישג, על, על להיות חלק מאיזה אילן חברתי או... וכן, איזשהו, את צודקת, כאילו עכשיו אני חושבת זה בזכות השאלה שלך, שיש בו המון לאווים, כאילו לא, לא, לא. ובתוך כך, יש גם איזה כן מאוד עמוק שעומד ביסוד הדברים.
נכנסתי לעולמה. קראתי את השירים שלה, ולאט לאט התחלתי להבין את העולם הפנימי, ואת המקומות שאני מתחבר אליהם. ההתעסקות שלה עם המסתורין בחיים, ההתעסקות שלה עם פנטזיה, חוויית העשייה, יש לה שם המון התעסקות עם עצמה, מאיפה היא כותבת, למה היא כותבת, היא כותבת על זה לא פעם. ההתעסקות שלה עם הדבר הנשגב שהוא מעלינו, הוא מעבר לגשם יש אל מסתתר. אלה דברים שנמצאים בתוכי.
שלום. המשוררת דליה רביקוביץ' כתבה כמעט 50 שנים. כתבה ופרסמה את מילותיה עד שהלכה לעולמה בקיץ החם של שנת 2006. השורות החכמות והרגישות שלה הולכות מאז אל אנשים קוראים ואל אנשים יוצרים. שניים מהם, המוזיקאי אבי בללי והסופרת מיכל בן נפתלי, הם עורכי התוכנית שמספרת על ואת דליה רביקוביץ' דרך היצירות שלהם. בללי תפר את הבגד המוזיקלי והתכונן לפגישה עם דליה. בן נפתלי תפרה את הבגדים המילוליים שלה והתכוננה לפגישה עימה. אבל הם לא הספיקו. זו תוכנית על אהבה אמיתית, אם להשתמש בשם אחד מספריה של רביקוביץ', וזאת גם תוכנית על החמצה, החמצת הפגישה, שנותרה מרחפת באוויר בגבהים שונים, מבקשת לפתוח אל שירתה של דליה רביקוביץ' חלונות חדשים. בתוכנית משולבים שירים מתוך האלבום של בללי, כשלצידו שרה יהודית רביץ. כאן באולפן, עורכת ומגישה, ענת שרון בלייס. האזנה נעימה.
צ'אד וקמרון, איזשהו מסע פנטסטי. שעוסק בשמה יהיה נחמד, אבל גם שם יש את הכאב, חבורת מצורעים עוברת וחם. היא מסכמת את זה בעצם של גם שם קשה וגם פה קשה. המקום שהקשה זה אני. המקום הזה שבעצם אין לאן לברוח. אני נורא התחבלתי, מן הסתם זה מקום שנגע לי בצד האפל, כי מן הסתם גם היא נמצאת שם. וזה שם החיבור שלנו. שם בעצם החיבור שלנו, הבלבול, האפלה, הדבר המסתורי, הדבר הנסתר, זה הדבר שבעצם חיבר אותי לדליה רביקוביץ' מאוד חזק. ההתעסקות עם הנסתר, עם הלא גלוי, עם הצל של החיים, לא עם החיים עצמם. היא כל מה ראתה את הצל, וזה דבר שקיים בלחנים שלי, או של נקמת הטרקטור. שם אנחנו נמצאים, שם אנחנו מתעסקים תמיד עם הצל. ולא עם הדבר עצמו, שהוא בהיר ומובן. מעניין אותי מה זה הצל הזה של החיים. לפענח אותו, מה רואים שם?
על נאות המים, בצ'אד ובקמרון, יושבים אנשים אירופים, שנואשו מהחיים. מחפשים. לא הרחק מהם קט, מצורעים עוברת, זקני החסרי אצבעות. אם ערב אין, הרוח מתעוררת, אין הרוח מתעוררת. חם, 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 כבת תחילה. רק זוהר ורוד עולה מנאות המים בצ'אד ובקמרון, ומשר על האנשים האירופים בצ'אד ובקמרון. לא רחק מהם קט, מצורעים עוברת, זקני החסרי אצבעות. אם ערב אין, הרוח מתעוררת, אין הרוח מתעוררת. חם, 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 כבת תחילה. חם, 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 כבת תחילה. חם, 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 כבת תחילה.
בשלוש מסות בספר שלך מתוך ארבע,
כן,
את מתייחסת, משוחחת עם דליה רביקוביץ',
כן,
על הפרישות, על הצער ועל הכאב, וזה מין משולש לא ברור אם הוא שווה צלעות, שדרכו את גם תופסת את, את השירה שלה, את הדמות שלה. זה הפורטרט של דליה.
לא יודעת אם דליה אדם, כי לא הכרתי דליה אדם. שוחחתי איתה פעמיים בטלפון, ראיתי אותה פעם ברחוב, ותנופפתי לה לי שלום, אמרתי לה שלום. והיא הביטה בי, כי אמרתי שלום מאוד ככה מובהק, אי אפשר, אין כאילו כמו מישהי שמכירה אותה. והיא אמרה שלום, והכריחה חיוך רחב, אז זהו. זה לא הדיוקן של, של דליה האישה, זה כנראה כן הדיוקן של הדיוקן הטקסטואלי שעובר דרך ה... זאת אומרת שאולי המשולש הזה באמת מכונן אותו. לא חשבתי על זה במונחים האלה. אני גם חושבת שאצל דליה יש הרבה, הרבה הומור. היא נורא מצחיקה. היא ממש, גם בשירים האחרונים שלה, זאת אומרת, בקובץ שיצא אחרי פטירתה, מים רבים. שבעיניי הצחוק מחליף את אלוהים שם, זאת אומרת, הצחוק הוא במקום ההשגחה, זאת אומרת, יש בו משהו באפקט המצטבר של הקריאה, שהוא גם, אז יש לה כל מיני מצבי רוח, אבל זה נכון הצער והכאב והאופנים שבהם היא מתמודדת עם צער וכאב, דהיינו, גם לוקחת אותה מאוד פנימה וגם מאוד בגוף, ובתוך כך עושה איזה תנועה החוצה. בהתחלה זה מאוד ברור, ההתמזגות עם העולם ועם הקוסמי, זאת אומרת, גם תפוח זהב אהב ותוכלה, זאת אומרת, יש שם משהו של אובדן גבולות גמור, ואחרי זה, זה עבודה אחרת עם הכאב, הרבה יותר סובייקטיבית במובן הזה, ולכן זה עלול להטעות, שכאילו, דליה האישה היא דליה הזו, שהעת שכותבת,
נכון. את ניגשת אליה בכל פעם מחדש, כדי לכתוב משהו על עצמך, משהו על החברה, משהו על הפוליטי, משהו על המציאות.
אז כן, אני חושבת דליה מאפשרת לחשוב את הפרטי ביותר ואת הכללי ביותר. את הפרטי ואת הפומבי. כי יש לה גם תפר מצד אחד, היא מאוד מאוד מכונסת, מאוד מקופלת בתוך עצמה, והיא יוצאת החוצה. בהתחלה היא יוצאת החוצה באמת לעולם, לנוף, ואחרי זה היא יוצאת החוצה ואומרת דברים מאוד נוקבים על, על החוץ, על באמת על, על הפוליטיקה, על החברה. ואומרת את זה, ועדיין שומרת על המקום המכונס שלה, כאילו הוא נפלשת בעל כורחה.
התחלת כבר לדבר על נוף, אז את מתייחסת לשיר תמונה, במסע שלך על הצער, בתוך הספר על הפרישות.
כן.
אז אני אבקש ממך לקרוא את השיר, כי זה באמת שיר מאוד כמעט מתעתע. מתחיל עם משהו מאוד הרמוני, פסטורלי, חמדה בלשונה של דליה, ומסתיים עם הצער.
נכון.
לא, הקורא לא מחכה לזה.
נכון. חורשות הכבשים הירוקים גלשו במורדות, והים למטה שכשך והכחיל מן השמש. בשמיים פרחו עננים כמו שושני נהר, ואנחנו היינו עוד ילדות. והייתה בנו אחת שהיו לה עיניים אהובות, וכיננו בה כולנו עד ששכחנו. והייתה בנו אחת בהירה וזקופת קומה, שהיו שואלים אותה בכיתה וידעה להשיב תשובות. והייתי יוצאת בשמש של השדה הקרוב, ואוהבת את העננים והוגה בהם סיפורים. והייתה לי שהות רבה להרהר בצער, מראשית הסתיו האפור ועד סוף הקיץ הצהוב. קשה לקרוא את זה בלי לחשוב על המוזיקה של יהודית, הכל כך נפלאה, נכון? אני כאילו לא יודעת כבר באיזה ריתמוס אני. ואני חושבת שהשיר הזה הוא באמת מבטא את משהו מאוד עמוק ביחס לשירה של דליה רביקוביץ', שהוא מתחיל עם פרסונלי, והוא משהו כמעט אנקדוטלי שמתאר איזה משהו בעבר מתמשך, וברגע מסוים מתרחש תהליך של דה-פרסונליזציה. ויש פה איזו התחברות במקרה הזה עם רגש, עם תחושה מאוד כללית.
למרות שהיא כותבת, הייתה לי, שהות רבה להרהר בצער.
כן, אבל זה כבר צער כל הצערים, זה באמת הצער שמחבר בין אדם לבין זולתו.
הייתי קם בבוקר, הייתי ככה פותח, הייתי מסתכלתי פתאום על איזשהו טקסט, למשל אנטואן דה סנט אקזופרי. האצבעות שלי כבר מונחות על הגריף של הגיטרה. האקורד הראשון נתן לי כבר את הירח היום שזרח. המנעד כבר ניגן לי, זאת אומרת, התעסקתי עם השירה הזאת, השיר הזה נורא סקרן אותי, נורא עניין אותי, כאילו, לזכרו של אנטואן דה סנט אקזופרי. הכתיבה הזאת, מעין קינה, קינה, זאת קינה על סופר שהשפיע על ילדות, על ילדים, והלך לעולמו בדרך אירונית, כמו שאומרים, כל הנסיך הקטן, ומצא את מותו במדבר עם מטוס. הסיפור המופלא הזה של, של הסופר הזה, ושהיא כותבת עליו את השיר הזה, זה דבר שנורא, והוא נורא קלח לי, כי הייתי איתה במקום הזה של געגועים, געגועים, לאדם. זאת אומרת, היא דיברה עם אנטואן דה סנט אקזופרי, אני דיברתי עם הגעגועים לילדות שלי ולנוף. אלה דברים נורא, נורא, נורא מופשטים שמרגישים בגוף, ופתאום לאט לאט מתחדדים תוך כדי קריאה וכתיבה. זאת אומרת, לשאלתך, זה הדברים שהלחנתי אצלה, הם נורא קלחו לי, הם נורא, כשהבנתי אותם, הם פשוט יצאו כשיר. וכשאני מספר את זה אנשים, אז אנשים לא כל כך מבינים, אומרים, תשמע, צריך להיות מוזיקאי בשביל זה, אבל אני לא יודע עד כמה אני מוזיקאי, באמת, יש לי תמיד שאלות עם זה, כאילו, בחרתי בגיטרה כי לצייר אני לא כל כך טוב, והמוזיקה ככה בשבילי היא לצייר נופים, והלחנים שלי הם גם כאלה, הם נורא מתארים את הסביבה, את הנוף, אין שם מלודיה, זה לא מלודי נורא, אבל יש שם ציור, שהוא לפעמים גם מופשט מאוד, אבל יש שם את התחושות, את הרגשות, איזושהי מפה רגשית, נוף רגשי של אדם. ירח היום שזרח, הזכיר לי באמצע הלילה, איך מת בשנת 43, אנטואן דה סנט אקזופרי. עכשיו 21 שנה ופיסות נייר פורחות ברוח, וכבר 21 שנה הים מכחיל בכל אביב. עכשיו 21 שנה וכל עצמותיו התפרקו לכל 21 ומי שחי כבר חי בלעדיו.
עפר מטוסו אל הים התיכון, מתנודד בין רוחות האביב החזקות. העולם כבר איננו מה שהיה, עשר הרוח, רוח וחול, זה בוודאי מראה העולם שאין בו יותר סנט אקזופרי.
כשמקשיבים עכשיו לשיר לזכרו של אנטואן דה סנט אקזופרי, אז בעצם זה מתחלף לי בלזכרה של דליה, כי בינתיים גם היא הלכה לעולמה. ואיך היא כותבת אז? אילו ניצל אז, הוא היה איתנו. ואני גם אומרת, אילו היא ניצלה אז, אז היא גם הייתה איתנו. פתאום השיר הזה הופך להיות שיר עליו, וגם שיר על דליה. אגב, את הלחן הזה עשית כבר שהייתה עוד בחיים או אחר כך?
אני חושב שאת הלחן הזה עוד, כן, הייתה בחיים. זה אחד הלחנים הראשונים שהלחנתי. בחרתי להוסיף מקהלת ילדים, את יודעת, זה כזה ברמת, הייתה לי גם שאלה לגבי זה, כי את יודעת, להתעסקות עם מקהלת ילדים היא נורא קלישאתית במובן מסוים. אבל פתאום עלה לי הקטע הזה של לצייר את כל הילדות. בילדים. תבינה שילדים פתאום עונים לי ואומרים, זה בוודאי מראה העולם שאין בו יותר סנט אקזופרי. כאילו, המשפט הזה, זה בוודאי מראה העולם כשאין בו יותר סנט אקזופרי.
פחד מוות. שוכבת על הגב, מזרון, סדין, סמיכה וחום הם מבטחה. הזהירות שלה תופסת שליש מיטה או קצת פחות, ורבע מגודלה של הסמיכה. היא מרוצה. שולחת יד או שתי ידיים, בתנועה חסרת ממש, בלי התכוונות. רגליה בכיפול שרירים מחובצים, מזדעזעות קצת. לפעמים הבטן מחיבה והיא בוכה בקול עולה יורד, עולה ומתגבר. היא מבקשת שיחישו לה עזרה, לא יכולה לזוז. אינה יודעת להביע את עצמה, גם אין לה מחשבות שיש להביען. אם לא יחישו לה עזרה, נדמה לה שתמות, והיא בטוחה שפחד כמו שלה הוא פחד שאדם עוד לא ידע. בלי שהיות יש לאהוב אותה, להכיל ללא דיחוי, לגעת בה בעדינות, אין בה קורטוב של אורך רוח, לא בוטחת בעתיד. חובה להעניק לה זכות קדימה, יש לה פחדים מטורפים של עזיבה. בעוד שנה, חצי שנה, אולי תגיע למצב של ישיבה, תצמח כמו בהכרה טובה. אחר כך, בזהירות ובחשש, היא תוותר מעט ויתור בלתי מורגע, ועוד ויתור. סוציאליזציה היא כיוון בלתי נמנע. ולפעמים תינוקת סרבנית היא לא תוכל, היא לא תוכל לזוז. אם יניחו הלבדה, היא מרגישה שהיא תמות. היא מרגישה שהתרחש מקרה נורא. אם לא יחזיקו בי היטב, היא מרגישה מתה אני.
את פחד מוות את כבר כותבת עליו במסע האחרת על הכאב.
כן, כן.
ואת כותבת שמה, כשאנחנו רכים נולדים תינוקות, וכואב לנו האמא חשה מיד להפיג את הכאב.
כן.
וככל שאנחנו מתבגרים, הכאב נשאר סגור בתוכנו. אנחנו גם אולי מלמדים את עצמנו כחלק מתהליך הסוציאליזציה, לא לצעוק את הכאב, כי זה חלק מלהתבגר ולהתגבר. שתי המילים שחולקות את אותו שורש. וגם אם כואב לנו, אז אולי לא ממש קשוב. כל אחד ספון בתוך הכאב שלו. ושוב, את אומרת, דליה... את הולכת לדליה שמסרטטת את המחשבות שלך על הכאב בשירים שלה.
אני חושבת שאחת התנועות הנועזות בשירה של דליה רביקוביץ' הייתה לחרוג מהחיבור של אישה בת, למשל, של אפילו אישה ילדה, כמו בבגד, שזה באמת דיאלוג מצמרר בינה לבין פיגורה של אם. וברגע מסוים היא עושה את המהלך השוב המאוד נועז גם בשפה שקשור בהתיילדות וברגרסיה לתינוקות. והיא שוכבת. היא שוכבת בפחד מוות, היא שוכבת ברינה סלאבין. זאת אומרת, יש שורה של שירים שבהם היא אישה תינוקת. היא עושה את זה גם אחרי האימהות שלה, אחרי שירים לעידו. זאת אומרת, יש את ה... שזה תנועה במובן הזה עוד יותר מצמררת. זאת אומרת, הנה היא כבר עשתה עם החיים שלה, הנה דליה... ושירים לידו, ויש משהו כאילו זה סוג של פיוס מסוים, ואז היא חוזרת לאישה תינוקת, עוד יותר אגרסיבי, עוד... ולכן זה עניין אותי, זאת אומרת, באמת עניין אותי המקום של הכאב והמבע המיידי של הכאב, כשאנחנו תינוקות, והסוג הוויתור שאנחנו עושים, כשאנחנו צריכים לדבר את הכאב, או למצוא לו ייצוג שהוא אף פעם לא הכאב, והיא מוצאת דרך בשפה, ואני חושבת שבזה, לפחות עבורי, היא אמרה דברים מאוד מאוד חשובים על, על המקום שאנחנו חיים בו, על המרחב שאנחנו חיים בו, על המרחב ועל היעדר המרחב, על המרחב ועל הנפלשות של המרחב, על החוסר יכולת לשים גבולות. אגב, גם אצל תרצה אתר יש שיר שהיא מקדישה, אני חושבת, לאלתרמן, ויש לה זהירות, היא נתונה, בחלום החוזר, היא נתונה בתוך קופסה. אז אני חושבת שדליה, יש לה כמה מקומות שבה היא מתכתבת עם תרצה אתר. עם שיר משמר, עם אלתרמן, עם כל הדרמה הזאת של, של אב ובת.
אני חושב שדליה רביקוביץ' נורא פחדה מאהבה. היא נורא פחדה מזה, כן. היא הייתה, אהבה הייתה בשבילה כמו לשבת על איזה אריה פראי, ולהחזיק בו, ולדעת שזה זמני. עוד מעט נופלים ונטרפים מזה. חשש אדיר, פחד, בהלה אדירה. בשיר מחבואים, שגם הוא מעבר, מעבר לדלת, דבר מה נמצא מאחורי הכותל והדלת, זיכרון שעוקר הרים. הזיכרון שעוקר הרים הזה, זאת הייתה השאלה הזאת. מהו הזיכרון הזה? זה מה שמדהים ברביקוביץ', כל כך הרבה רבדים שקוראים את זה, ומגלים עוד דברים ועוד דברים. זה גם, זה דבר שעד היום אני קורא אותו, ואני מגלה דברים חדשים עם עצמי. זאת אומרת, אני איזה, כל הזמן הוא נמצא באיזה מקום נורא, נורא חבוי, נורא אפל, נורא שואל, ונורא לא מבין את עצמו. יש שם בלבול אדיר, אני מרגיש, במשוררת עצמה, של מהי אהבה, ואיך מתעסקים איתה, ומהו זיכרון, ואיך היא מתעסקת עם הזיכרונות שלה, ואיפה היא היום עם זה.
וניסן כצמת סוסים שעטים מסביב לגלגל המזל ובירח תמוז הרוח שואג ומלכה את העץ בשבטים ארוכים ואין בלילות שאגת הריות ואין עוד בלילה זמרת מלאכים והרוח שואג כיורה רותחת ומעבר לגשם יש אל מסתתר ומעבר לגשם יש אל מסתתר בעומק ההר יש שודי תבירה והלילה חרוך כשולי הגדרה ובחודש הבא תניפנו תנופה בסירת מפרשים מהירה ויפה על הים התיכון משפה אל שפה בחודש הבא ינהרו בני הים והעץ הדווה יעשה באורמה ויפריח לבוקר פריחה אדומה כמה מה פה בעת שהרוח שורג כמה מה פה בעת שהרוח שורג כמה מה פה בעת שהרוח שואג כמה מה פה בעת שהרוח שואג תמוז העץ מייבב והרוח מלכה בשבטים ארוכים וירח ניסן חמק הגנה וירח כסלב כמוצה עובר
והרוח שואק יורה רותחת ומעבר לגשם יש אל מסתתר והרוח שואק יורה רותחת ומעבר לגשם יש אל מסתתר שרוח שורג כמה מה פה בעת שרוח שורג
מילים שמנסות לגעת עם המוזיקאי אבי בללי והסופרת מיכל בן אפתלי המדברים על המשוררת דליה רביקוביץ'
כמה מה פה בעת שרוח שורג
כגלגל לפני סופה, שזה באמת שיר מיסטי מאוד, דתי, ואתה מתחיל ואתה בכלל לא שר, אתה מדבר.
הבחירה הזאת הייתה באה מאיזה מקום של תהייה, זה התחיל אצלי להגיע לאיזה מקום של בדידות בעולם שמתנהל מעצמו ואיזשהו מלמול. שקשור לתפילה למשל שמדברים אלה המקומות שמניעים אותי זאת אומרת איפה היא הייתה עם המקום הזה זה ללכת נגיד באיזשהו מקום של טבע ולהעריך אותו ולהשתאות ממנו ולפחד ממנו ולהעריך אותו ולהסתכל עליו ולהבין ולא להבין בו זמנית ולמלמל את המלמולים הפנימיים את המחשבות הפנימיות מפה בעצם זה בא אצלי זאת אומרת, לבוא לדבר הזה של איך אני בעצם שר אותו. היום במקרה עבדנו עליו בחזרה ונזכרתי בכל המהלך הזה של איפה אני צריך להיות עם עצמי כשאני שר את הדבר הזה ברצף, באיזה מלמול פנימי ולחדד מבחינת זמר את המחשבות הפנימיות. זה משהו שבוהה וממלמל.
זה אחד השירים שאתם בעצם... חוזרים על המשפט הזה, ומעבר לגשם יש אל מסתתר, ויהודית רביץ גם מדגישה אותו עוד הפעם ועוד הפעם, כמו איזה באמת מין תפילה או מין מנטרה כזאת.
אני בחרתי לקחת את זה למקום שנורא מעסיק אותי, אפרופו גם עכשיו, אבל מה זו מתמיד? מקום של פיוטים, שירה, תפילה ופולחן. פולחן החיים, פולחן הטבע, פולחן השירה. ואיפה אלו? וכן, כן, שאלה נורא פשוטה, כאילו, יש, אין... מעבר לגשם יש על מסתתר, סימן שאלה או סימן קריאה, כל ההתעסקות הזו.
היא שמה נקודה.
נכון, היא שמה נקודה. אבל אני שואל את זה לפעמים גם עם עצמי, כאילו, אני בוחר להסתכל על זה ולפענח עם עצמי את המקומות שאני מחובר אליהם איתה. היא שמה את זה כנקודה, כן.
והרוח שואל היא יורה רותחת ומעבר לגשם יש אל מסתתר. מעבר לגשם יש אל מסתתר ומעבר לגשם יש אל מסתתר
את יודעת, הדבר הזה של ליצור משהו בדלת אמות ולהרגיש שהוא כל כך חדיר, הוא כל כך פרום.
זה חשוב מה שאת אומרת, כי את באמת לא פותרת את השירה שלה באיזה מונחים קליניים של דליה... כמו שהרבה אנשים עושים, פה היא בדיכאון, או פה היא לא בדיכאון, או פה היא בתקופה הטובה. במונחים היה,
בשום אופן.
הללו שהם מאוד מצמצמים ומאוד פשטנים, ואת אומרת, היא מספרת איזשהו סיפור שהוא חורג מעבר לדליה. הוא מספר את הסיפור שלך, שלי, של אנשים נוספים.
אני לא הייתי קוראת לזה דיכאון, אני חושבת שזה מלנכוליה, ובשבילי מלנכוליה זה רגישות מאוד רחבה. זה באמת משהו שחובק עולם.
חשבתי, אגב, מה שדיברת קודם גם על ה... הרגרסיה הזאת חזרה לאישה תינוקת, שבעצם אחד השירים שלה שאני אוהבת ביותר, נמצא בספר הראשון, אהבת הפוח הזהב, השיר לאבא המת.
כן.
זה שיר שמעצים אותה בתור יתומה.
כן.
טוטלית.
נכון.
ואז אולי בעצם אי אפשר שלא להישאר ילדה, כי החיים נעצרו שם.
עומד על הכביש בלילה, האיש הזה, שהיה בשכבר הימים אבא שלי, וחייבת אני לגשת אליו למקום עומדו, מפני שאני הייתי הבת הבכורה שלו. ובכל לילה וליל הוא עומד לבדו במקומו, ואני חייבת לרד למקומו ולבוא. ורציתי לשאול את האיש, עד מתי חייבת אני? וידעתי זאת מראש, שתמיד חייבת אני. במקום שהוא עומד, ישנו חשש סכנה, כביום שהלך בכביש ודרסה אותו מכונית. וכך הכרתי אותו, ונתתי בו סימנים, שזה האיש עצמו, היה פעם אבא שלי. והוא אינו מדבר לי מילת אהבה אחת, למרות שהיה בשכבר הימים אבא שלי. ולמרות שאני הייתי הבת הבכורה שלו, הוא אינו יכול לדבר לי מילת אהבה אחת.
עשיתי אני שנים לא עשיתי כלום אני רק הסתכלתי בחלון טיפות גשם נספגו לתוך הדשא שנים על שנים זה היה דשא רך ומשובח שחורים התהלכו עליו עשיתי אחר כך פרחו מחרוזות דקות של פרחים זעירים בוודאי באביב בוודאי באביב אחר כך צבעונים נרקיסים אנגליים לא האריה שום דבר מיוחד, שום דבר מיוחד.
ישנתי כל כמה שאפשר היה זה חלום גדול די הצורך כל מה שיש בצורך ראיתי בחלום מה כבר עשיתי אני שנים לא עשיתי כלום
את זה ראיתי כדבר נורא פסיבי פשוט של אדם משורר שיושב וחווה את זה גם בהקשר של כגלגל לפני סופה שמתייחס אל הטבע ולדברים מסביבו היא מסתכלת ואומרת מה כבר עשיתי איזה דברים אדירים יש פה מה אני כאילו מה כבר עשיתי בכל הסיפור הזה אני רק מסתכלת כן אני כאילו בסך הכל מה קורה עם עצמי איזה דברים קורים ומה כבר אני עשיתי עם עצמי השאלה, בסך הכל השאלה הזאת לקחת אותה למקום של, בוא נקרא לזה הפשט, כן? במקום הפשוט נורא, של השתאות והשלמה עם זה שהיא בסך הכל, מה שיכולת את זה, את השירה שלה, את ההשתאות שלה מן הסביבה, ואת ה... חוסר יכולת אולי לתת לדבר העילאי הזה, כן? להיות שותפה לו, מלבד המילים וההשתאות שלה. אבל מה שקסם לי שם, זה איך היא מתארת את תהליכי הטבע. כשהיא אומרת, קיץ וחורף התהפכו בין גבעולי הדשא. את מבינה, זה המשקל שאני אומר לעצמי שהיא, איזה משוררת כותבת בכמה מילים, כל כך הרבה עונות. קיץ וחורף התהפכו בין גבעולי הדשא. זה תיאור ציורים מדהים. שאת חושבת על זה. זה סרט. את רואה את כל העונות עוברות שם. קיץ וחורף התהפכו. זה דבר שאני זוכר שנורא הוקסמתי שקראתי את השיר הזה. של לשבת ולראות את הקיץ, את החורף, את הסתיו, את האביב, הכל מתהפך. הכל בפואטיקה אדירה, כאילו היא מסתכלת על החיים. הבדידות שלה, הלבד שלה, המקום הנורא אפור הזה לעומת כל הצבעים שיש בחוץ. ופתאום קולטים את הזמן, את ההתעסקות שלה עם הזמן, את החשבון שלה עם הזמן, וזה שוב סוגר אצלי את העולם הזה עם הזמן ומה אנחנו עושים איתו. זה תמיד מופיע, המוטיב הזה.
יש הספר שלך, הביקור של חנה ארנט. את מנהלת פה סדרת מפגשים דמיונית בין חנה לבין דליה. הן לא נפגשו באמת, איזושהי ושיחות מרתקות, מורכבות מאוד, קסומות. ובמקום אחד, אני אצטט משהו שאת כותבת בספר, שזה אומרת חנה ארנט, מקום שנבלע המשורר באזרח, תהה השקפתו הפוליטית כאשר תהה, איבדה שירתו לאלתר את מופשטותה, אלמוניותה, שיבדה עצמה לתזה, לטענה, למסר. ודליה מצידה, את כותבת, לא חדלה לשאול את עצמה כיצד על יוצרים לנהוג בעיתות מצוקה.
כן. טוב, אני אגיד משהו על הדיאלוג הזה, כי כאילו...
הדיאלוג הבדוי.
ב-66 דליה נסעה לשיקגו והיא עבדה בגן של הילדים האוטיסטים, אני חושבת שאז היא כתבה את ריצ'רד המשוגע, היא נסעה ועבדה עם ברונו בטלהיים. אז עכשיו אני מניחה את זה לרגע בצד. חנה ארנט הגיעה לארצות הברית ב-41. ב-61 היא כותבת ספר שמאוד מאוד הסעיר את הקהילה היהודית בארצות הברית, את הקהילה היהודית בארץ, לימים גם את הקהילה היהודית הצרפתית, וזה אייכמן בירושלים, דוח על הבנאליות של הרוע, וזה בעצם דיווח של מה שהיא ראתה במשפט. ואחד האנשים היחידים ביהדות ארצות הברית שתמכו בחנה ארנט היה ברונו בטלהיים. והיא לימדה גם בשיקגו. וכשאני התעסקתי בחנה ארנט, חשבתי שעבורי מעניין יהיה להפגיש ביניהם, שאולי הם גם נפגשו. עכשיו אני מספרת לך סיפור שסתם מעניין, כמובן במובן של השיחה שלי, בעצם היחידה עם דליה, ממש שיחה בטלפון. ברגע מסוים הספר הלך לדפוס בקיבוץ המאוחד, ו... נלחצו מזה שבעצם יצרתי דיאלוג בדוי עם דמות חיה, ושלא אמרתי שום דבר, לא ביררתי את זה איתה, אם זה בסדר, אם זה על דעתה ועל ליבה. וממש לפני שהספר ירד לדפוס, ביקשו ממני לדבר עם דליה רביקוביץ'. ואז צלצלתי אליה לביתה, וסיפרתי לה, אמרתי לה, דליה, אני קוראת אותך הרבה שנים, וכתבתי.
נופפתי לך לשלום
לרחוב. לא חושבת שזה אמרתי. אבל שכמה היא מלווה וכמה היא חיונית, והיא נורא נורא התעניינה. זה נורא, ואמרתי לה, אז את מוכנה? אז היא אמרה, בהחלט כן, בהחלט כן.
היא לא ביקשה לראות את הכתב מעט קודם.
לא, והימים היו אוגוסט 2006, ואמרתי לה, אני יכולה לצלצל אלייך בחגים ולהגיד לך חג שמח? נורא היה לי חשוב, כי היא לא יכלה אז לראות אותי. רציתי לראות אותה, היא לא יכלה. ואז מקד שבוע היא מתה.
ומה זה העניין הזה? המקום שנבלע המשורר באזרח, תהיה השקפתו הפוליטית.
כן, זה בעצם סוג של אדפטציה או ניסיון לכתוב אחרת את הביקורת של חנה ארנט על ברטול ברכט, ושם היא באה איתו חשבון על הדבר הזה. שכשהוא הפך להיות משורר פוליטי, מבחינתה הוא חדל להיות משורר, והיא כאילו מציגה את זה בפני דליה, שזה חשוב לדליה לברר עם עצמה, אבל השאלה באמת, האם השירה, המילים...
כי את גם שואלת, כן. כביכול בשם דליה, היא חושבת מה המשורר כן. צריך לעשות, כן. מה יוצר צריך לעשות בעיתות מצוקה. כן. כלומר, אחד הספרים המפורסמים זה אמא עם ילד, זאת אומרת, הוא ספר שכל כולו נבנה סביב האינתיפאדה הראשונה, וכמובן גם יש את השירים על מלחמת
כן.
לבנון הראשונה, תכף...
כן, רחיפה בגוון
נמוך, שזה מסטרפיס, אליו.
כן.
אז זאת דליה ש... זאת דליה, אבל איכשהו, שוב, הקריאה של זה היא אוטומטית קריאה פוליטית.
זה נכון שהיא כתבה דברים שאני מניחה שהטריגר היה באמת תמונות קונקרטיות, אבל תמיד הייתה הדיאלקטיקה הזאת אצל דליה בין התמונה הקונקרטית לבין התמונה, ששם היא הוגה בצער, ואני חושבת שהיא תמיד הוגה בצער, אני לא חושבת שהיא מאבדת את זה. נכון, היא גם עשתה תנועות בעיתונות, והיא גם התבטאה ברדיו, והיו לה כל מיני מחוות של אזרח, אבל אני חושבת שהיא שמרה על האישיות הפואטית שלה, ואני חושבת שהיא בעצם לא רק תארה, אלא באמת הפעילה את הפרובלמטיקה המאוד גדולה של להיות משורר בתוך המקום הזה. בעיניי זה נשאר מרי אינטימי. זה ודאי לא שיר עם אג'נדה במובן שחושב על עצמו כשיר שיכול לשנות את המציאות, ואני לא חושבת שדליה הייתה נאיבית בעניין הזה. אני לא כאן. אני על נקיקי הרים מזרחיים, מנומרים פיסות של קרח, במקום שעשב לא צמח, וצל רחב נטוש על המורד. רואה קטנה עם צון עיזים שחורות, הגיחה שם מאוהל לא נראה. לא תוציא את יומה הילדה הזאת במראה. אני לא כאן. בלא ההר פרח כדור אדום, עדיין לא חמה. בהרת כפור סמוקה וחולנית, מתהפכת בלוע. והקטנה השכימה כל עקום אל המראה, גרונה אינו נטוי. עיניה לא קרועות בפוך, לא משקרות. אינה שואלת, מאין יבוא עזרי. אני לא כאן. אני כבר בהרים ימים רבים. האור לא יצרבני, הכפור בי לא ייגע. שוב אין לי מה ללקוט בתדהמה. דברים גרועים מאלה ראיתי בחיי. אני אוספת סמלתי ומרחפת, סמוך מאוד אל הקרקע. מה היא חשבה לה הילדה הזאת? פראית למראה לא רחוצה, לרגע משתופפת בכריעה. לחייה רכות כמשי, פצעי קור על גב ידה. פזורה דעת כביכול, קשובה לאמיתו של דבר. ועוד נותרו לה כך וכך שעות. אני לא בעניין הזה הגיתי. מחשבותיי ריבדוני ברפידה של מוח. מצאתי לי שיטה פשוטה מאוד. לא מדרך כף רגל ולא מעוף. רכיפה בגובה נמוך. אבל בינתו צהריים שעות רבות לאחר הזריחה עלה האיש ההוא בהר כמטפס לפי תומו. והילדה קרובה אליו מאוד ואין איש זולתם. ואם ניסתה להתחבא או צעקה, אין מסתור בהרים. אני לא כאן. אני מעל רוחסי הרים פרועים ואיומים בפעתי מזרח. עניין שאין צריכים להתעכב עליו. אפשר בטלטלה עזה וברחיפה לחוג במהירות הרוח. אפשר להסתלק ולדבר על לב עצמי, אני דבר לא ראיתי. והקטנה עיניה רק חרגו מחוריהן, חיכה יבש כחרס, כשיד קשה לפתה את שערה ואחזה בה, ללא קורטוף חמלה. ואותי מעניין גם בכתיבה, וודאי דליה רביקוביץ', המקום של העיבור שלנו כקוראים. המקום של העיבור בעין הרגשי והאינטלקטואלי. זאת אומרת, אותו מקום שבו קריאה היא לא נשארת בחוץ, אלא גוררת את הקורא לסוג של רגרסיה. נפגשת איתו במקומות הכי שפריריים שלו. מחייבת אותו לשאול על גבולות הדמיון שלו, על כמה הוא מעז לדמיין, לחשוב מה זה גבול בשבילו, מה זה טאבו. ואני חושבת שמה שניסיתי לעשות ברכיבה בגובה נמוך זה לשאול את השאלה של איך דליה חושבת לכל אורך השירה שלה. כי בהתחלה באמת יש איזו תנועה שנראה שכל העולם הוא בכף ידה. כאילו היא יוצרת את העולם, היא בורת את העולם. אדם מסתגר בחדר שלו, כמו שהיא מתארת אחרי שכולם הולכים, והוא בורא לעצמו את העולם מחדש. וברגע מסוים המחשבה נעצרת. כל מיני דברים מפריעים לה. בתוך השירה של דליה, אפשר, אני אומרת, כאילו, לקרוא מחדש את כל הקורפוס שלה במונחים של מחשבה. הכל מציף אותה. והמחשבה כבר לא נקייה, לא טהורה.
זה לרגע, תסתכלו עליי, תראו מקמה, כאילו, המקומות האלה שפתאום לרגע קולטת את המקום שהיא נמצאת בהם. הזעקה הזאת, אלה מקומות אצלה שהם, אתה יודע, הרי תסתכלי עליי, זאת אני הבוערת, זה דבר, שאני הצטמרתי שקראתי את השיר הזה. זה דבר שנורא מלווה את השירה שלה כל הזמן, לרגע, לפרקים. פתאום זה בא לשם. הדברים הפתאום הקשים האלה, התובנות הפנימיות האלה שהיא מבקרת את עצמה פתאום בצורה חריפה מאוד.
הדברים האלה מתחברים לשיר שחותם את האלבום שלך, שמו התרוששות. שהוא מסתיין עם המילה שריפה.
התרוששות הוא באמת, את יודעת, שמי, זה צבא. אם להתרושש, אני רוצה כמו ארץ חרבה, אם להתרושש, אני רוצה בגאווה. ספרי תורה מצילים מן האש, אותי לא. תראי, מבקשת פה, אני רוצה לבקש, אם אמות, אהיה כאוניית תרופה, מים שאין להם סוף, יחבו את השריפה. זו התרוששות של נפש סוערת, כן? נפש סוערת, שמסתכלת בגם, בחוסר עוני, אומרת, ספרי תורה מצילים מן האש, אבל אותי אף אחד לא יציל. מי יציל אותי? איך יצילו אותי? ספרים, את מוציאה מן האש, אוקיי, כאילו, לאן יוציא אותה? השקיעה הזאת, והיא שהיא אומרת את זה, אם אני אמות, תנו לי למות כאוניית תרופה, כאילו לעבור את כל החוויה הזאת, את כל הסערה של החיים האלה, ותנו למים להציף אותי, כל כך הרבה מים מזקוקה להם כדי לחבות את השריפה, וזה נורא קשור גם, זה הבגד הבוער, השריפה הזאת.
הטיפה של האלבום שלך זאת אוניית נייר כזאת, כמו של ילדים, שמצאת במים, במים סוערים.
יש שם את המערבולת, ואת השערה הזאת, ויש את הרצון הזה של הסירה הזאת שראיתי בה, את הרצון לשקט, לתמימות, והרצון לברוח, אבל לברוח עם סירת נייר. תבינה, כאילו, האמת היא, גם היא כותבת על הנייר, זאת הבריחה שלה, זה אחד. שתיים, כאילו, גם אם תבוא סירה אמיתית, או נייה, או מחולה, מעבורת, זה לא משנה, היא תהיה, היא תבועה. היא נמצאת במקום, לא מקום, ואין עוד מקום. זה בעצם, בשבילי רביקוביץ', היא נמצאת במקום שאין מקום, וזה המקום.
אם להתרושש אני רוצה בגאווה, אם להתרושש אני רוצה כמו ארץ חרבה, ספרי תורה מצילים מן האש אותי לא. אני רוצה לבקש שאם אמות אהיה כאוניית תרופה, מים שאין להם סוף יחבו את השריפה, מים שאין להם סוף יחבו את השריפה.
תראי, אני יש לי דבר אחד שנורא ריגש אותי, שעידו התקשר אליי אחרי שהוא שמע את הדיסק, הוא אמר, אני חייב לך שאני מרגיש שהשירים האלה חיכו לך. ואותה מחמאה אדירה, לשמוע מבנה של רביקוביץ'. הוא החוליה המקשרת, שיכולה עוד איכשהו להרגיש את הבלנס בין שני האנשים, בין שני האנשים שהיא בכתיבה שלה ואני בלחנים שלי, והוא איכשהו יכול לייצב את זה מבחינת מה היא יכלה להגיד.
מיום ללילה. כל יום אני קמה מחדש מן השינה, כמו בפעם אחרונה. אינני יודעת מה מצפה לי, ואולי מסתבר מתוך זה שלא מצפה לי דבר. האביב שבא הוא כמו האביב שעבר. אני יודעת מהו חודש אייר, אבל אין דעתי נתונה לו. אינני מבחינה בגבול שבין היום לבין הלילה, רק שהלילה קר יותר, והשקט שווה לי שניהם. בבוקר אני שומעת קולות של ציפורים. אני נרדמת בקלות, מרוב חיבה עליהן. מי שיקר לי אינו נמצא פה, ואולי בכלל אינו נמצא. אני עוברת מיום ליום, מיום ללילה, כמו נוצה, שאין הציפור מרגישה בה כשהיא נושרת.
כמה מה פה בעת שרוח שואל?
האזנתם לתוכנית מילים שמנסות לגעת, שהוקדשה למשוררת דליה רביקוביץ'. בתוכנית השתתפו המוזיקאי אבי בללי והסופרת מיכל בן נפתלי. התקליטור בללי רביץ רביקוביץ' יצא בהוצאת הליקון. ספרה של מיכל בן נפתלי על הפרישות ראה אור בהוצאת רסלינג. הספר הביקור של חנה ארנט ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר. כאן באולפן, ערכה והגישה, ענת שרון בלייס.
ואין בלילות שאגת הריות, ואין עוד בלילה זמרת מלאכים. והרוח שואל כי יורה רותחת, ומעבר לגשם יש אל מסתתר. והרוח שואל כי יורה רותחת, ומעבר לגשם יש אל מסתתר.
לגשם יש אל מסתתר. ומעבר לגשם יש אל מסתתר.